ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מארבע שורות מראש העמוד. ולא לאישה בנכסי בעלה וכולי, כפי שראינו במשנה שאין לאישה אפשרות להשיג חזקה בנכסים שהם של בעלה. שואלת הגמרא פשיטה, כיוון דאית לה מזוני, מאחר שבעל חייב לספק מזונות לאשתו, מזוני הוא דקח לה. מה שרואים אותה קוצרת ואוכלת את היבול של השדה, השדה של בעלה, זה בגלל המזונות. אני לא צריך את המשנה ללמד דבר כל כך פשוט שאין לאישה חזקה מנכסי בעלה, כשברור שהשימוש שלה בשדה זה כדי לקיים את החוב של בעלה כלפיה למזונות. לא צריכה. המשנה באה לחדש שאין לאישה חזקה בנכסי בעלה במקרה ספציפי, במקרה מסוים או מיוחד. מה קרה? דייחד להראה אחריתי למזונה. מבחינת האישה ואכילתה בשדה בגלל מזונות, זה כבר לא שייך לאותו שדה שהמשנה מתייחסת אליו, אלא היא יש לה מזונות מנכס אחר, ובכל זאת היא קוצרת, מטפחת שדה אחרת של בעלה, ועל זה אנחנו אומרים, ובכל זאת הבעל לא יקפיד על אשתו אם היא אוכלת יותר. וברגע ששומעים, וזה דבר שחזרנו עליו רבות פעמים מתחילת הפרק, מאחר שיש מצב שאין אין סיבה לבעלים למחות, אז אין אפשרות להשיג חזקה. אז אמרנו במשנה שלאישה אין לה חזקה בנכסי בעלה, ויש מקום לדייק שאם היא מוציאה שטר שבעלה מכרה לה את השדה, זה נקרא רעיה. הרעיה יש? טוב, אמרת שחזקה אין, זה אומר שרעיה יש. אם יש לה שטר מכירה מבעלה, זה יקנה לה בעלות על השדה שהיה שלו? לא, למה? למה? לגלויי זוזי ודבאי. למה לא אומרים שכל המחירה שבעלה ערך זה סתם היה טקסי כדי לגלות אצל אשתו כספים שהוא לא ידע מהם? אז הבעל אין לו כוונת מחירה, אז למה לא אומרים את זה? וכאן כנראה יש אפשרות לדייק שהמחירה היא רצינית ולא לא איזו משחק לגלות זוזי אצלה. שמת מינה, האם כבר יש להסיק ממה שדייקנו שרעיה יש? המוכר שדה לאשתו קנתה, היא כן קונה, זה רציני, זה חוקי, ולא אמרינן לגלויי זוזי הוא דבאי. האם נגיע למסקנה כזאת עוד פעם, שמי שמחר שדה לאשתו זה מחירה לכל דבר ולא איזו משחק לגלות כספים אצלה? לא, אל תדייקו ככה. אמרנו במשנה שחזקה אין, אבל משהו אחר יש. תגידו כך, הרעיה יש, כוונה בשטר מתנה. אם מדובר שאישה מוציאה בפנינו שטר מתנה שבעלה נתן לה שדה כמתנה, כבר אין פה עניין, אין מרכיב של כספים, הרי מתנה זה מתנה. אז במצב כזה אפשר לדייק את הדיוק שלנו שהרעיה יש, אבל לא כל כך להרחיק לכת לומר שגם בשטר מכר היא יכולה להוכיח בעלות שלה על שדה שהיה של בעלה. כי כשמדובר בשטר מכר, עדיין קיים הטענה מצידו, זה לא היה רציני, זה רק לגלות כספים שהוא חשש שיש לה והיא לא מגלה אותם. אמלי רב נחמן לרבונה. לפני שנתקדם, קודם כל נסתכל בצד, היינו צריכים אולי לפני כמה שעות לעשות את זה. יש לנו נושא כללי, וניחשתם נכון, מדובר פה, המוכר שדה לאשתו. והנושא המיידי, המוכר שדה לאשתו, וכתב לה שטר, והיא שילמה לו כסף, קנתה אשתו. היא קונה, אישה קונה את השדה, ולא אמינה לגלי יזוזי הוא דבאי. כעת אנחנו ממשיכים באותו נושא, רב נחמן עומד לומר לנו משהו, ויהיה רב הונה יגיב לו, ואז נתחיל עם סדרה של סימונים של, שמבוססים על המשולש המתפך. אז במבנה, אתם רואים בצד, בשוליים, זה מעקב. השפיץ למעלה, רב נחמן, לפי רב נחמן, דין הנעל, הווי מילי מעלייתה, די אינו מוזכר בתנאים. זאת אומרת, המוכר שדה לאשתו, מה שאמרנו, והוא כתב לה שטר, והיא שלמה לו כסף, זה מחירה רציני, ולא אומרים שמצד הבא זה היה רק לגלות זוזי, לגלות כספים אצלה. אז מבחינת רב נחמן, זה נחשב מילי מעלייתה, דברים טובים שלא רואים אותם במשנה. במשניות, ברייתות. כשהמשלש התהפך, אנחנו אומרים, כתבנו בצד, רב הונה מנסה לדחות את רב נחמן ולומר, דדין כבר מוזכר בתנאים. ועוד קושיה על רב נחמן בהמשך. אז מי שסוקר את מהלך הגמרא, ואנחנו במפת התלמוד מעודדים את זה כמה שיותר לפני שניכנס, לפני שנכנסים לסוגיה, לנסות לקבל רושם על, על המבנה, על המהלך הגמרא. וכאן אתם רואים דו שיח עיר עד סוף העמוד. נמשיך, עכשיו נפנה חזרה לגמרא. אמלי רב נחמן רב הונה. לא הווה מור גבן, אתה לא היית אצלנו באורתה אתמול בערב, בתחומה, בתחום הכוונה בית, בבית מדרש, תאמין אני לי מעל יתה, אמרנו דברים מעולים. אמר לי, מה אם מילי מעל יתה אמריתו, אז מה כבר אמרתם? הרב נחמן עונה, המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרינה לגלויה זוזי ודבאי. אלא הזוזי, הכספים המדוברים פה, הם תשלו ממש על השדה. אמר לי, רב הונה אומר, פשיטה, אני לא רואה בזה איזו חידוש גדול, דל זוזי מהכה ותקני בשטרה. אמרת שמי מי שמחר שדה לאשתו, אז הוא ערך שטר, נתן לה שטר, וגם בלי הכסף היא תקנה דרך השטר, מי לא תנן נכסים שיש להן אחריות, נקנין בכסף ובשטר ובחזקה. וכעת אנחנו חושבים שהמשנה הזאת שצוטט, הכוונה ש בשטר מחירה בלבד אפשר לגמור עסק עסקל על שדה. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברשבם כמה שורות מפה, מתחת לפה יש כוכב שרשמנו בתוך הרשבם. אמר לי, היכה דעיקה שטר מחירה אפילו לגלוי זוזי מכוון בקבלת המאות, אפילו אם תגיד שבתשלום המזומנים, הכספים, הכוונה שלו היה לגלות אותם, כאילו לגרום לה להוציא כספים, וקניין גמור, בכל זאת הקניין הוא יתפוס, דדל זוזי מהכה, תוריד הכספים, המרכיב הזה של הקניין, הכספים האלו, ותקני בשטר מחירה. דגבי מאות הוא דעיקה למימר קבלת מאות הללו לא לקני. מצד הכספים אפשר לומר שברגע שהבעל קיבל את הכספים לידו מאשתו, זה לא תופס דלגלוי זוזי נתכוון, הוא לעצמו קיבלם, הוא רק קיבל מה שבעצם שלו. זאת אומרת, הכספים שיש לאישה זה שייך לבעל. אבל גם בשטר מחירה לא שייך למימר אחי, אלא הרי הוא כשטר מתנה זה לא פחות משטר מתנה. דל כל מודים בו לכמן דקנטה. דמה רווח יש לו בכתיבת שטר המחירה? למה הוא טרח בכלל לכתוב שטר מחירה? אלא ודאי גמר ויעקני לה. הוא ודאי גמר בדעתו להקנות לה את השדה. והלקה למימר, ואל תגידו, דאי לא כתב לשטר לא הווה יהווה זוזי, ולגלוי זוזי נתכוון גם בכתיבת השטר. לא, אל תגידו שאם לא היה כותב השטר, היא לא הייתה משלמת לא מזומנים. וכל כתיבת השטר זה היה רק לגלות את הכספים. כל כך לא מעסיקים יש לדעת, אנחנו אנשים לא כל כך מתוחכמים, אנחנו או כל כך מחושבים, אלא האדם היה מוכן לשלם את הכסף בלבד. למה אותו בעל ערך שטר? כנראה היה בדעת גמור, גמר בדעתו להעביר בעלות השדה לאשתו. אז זה שאלת רב הונה לרב נחמן, מה החידוש הגדול במי שמחר שדה לאשתו שהיא קנתה ולא אמינה לגלוי זוזי? ברור לנו שהיא קנתה, הרי הוא ערך שטר, וזה מוכיח רצינות שלו. עכשיו רב נחמן עונה לרב הונה, אמר לי ולאו יתמר עלה, אמר שמואל, הרי שמואל אמר על המקור שציטטת עכשיו, לא שנו אלא בשטר המתנה. מה ששנוי פה במשנה שאתה הבאת, שבשטר היא קונה נכסים נקנים, שדות נקנות, נכסים שאין להם אחריות, הכוונה לשדות נקנות על ידי שטר, זה רק במסגרת שטר מתנה. אבל בשטר מחר לא קנה עד שייתן לו דמיה. אז רואים שבמסגרת מחירה, אם בעל הכין שטר מחירה, הוא לא היה סומך אך ורק על השטר. בלי מתנת הכספים, בלי נתינת הכסף מצד האישה, השטר אין לה משמעות. אז לכן גם הכנת השטר היה מקום לחשוב שזה גם זה חלק מהתוכנית לגלות זוזי, לגלוי זוזי. ועל זה אנחנו אמרנו שאל תחשבו כן, אלא מי שמוכר שדה לאשתו זה קניין גמור, ולא ממשיכים במסלול של לגלוי זוזי. עכשיו תגובת רב הונה, ולאו מוטיב רב אמנונה, הרי זה לא נכון ש רב אמנונה הקשה על שמואל בשטר קצת, מביא פה את המקור התנאי הזה. כתב לו על הנייר, איך מקנים נכסים שיש להם אחריות, במילים אחרות, זה שדות. איך מבצעים את זה על ידי שטר? אז ככה, אם המוכר כתב לו על נייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, למרות שאותו נייר או חרס אין לו עצמו שווה פרוטה, נוסח כזה, שדי מכורה לך, שדי נתונה לך, הרי זו מכורה ונתונה. אז רואים שוב ששטר מכירה בלבד מועילה למכירה. אז שוב, אז חוזרת השאלה של רב הונה, מהי מילימליתא אמרתם שבמכירה לאשתו, או לא אומרים שהיה רק לגלוי זוזי, אלא כמו שהוא אמר מקודם, שתוריד את הכספים מפה, נשאר השטר שאותו בעל ערך, והקניין עומד על בסיס השטר. ומה החידוש הגדול שלכם שהבעל שמחר שדה לאשתו קנתה? עכשיו, אז רב נחמן עונה, ולאו הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אותו רב המנונה שאמרת הקשה על שמואל, הוא העלה את הקושיה והוא גם ענה. מה שכתוב בברייתא שהשטר מהווה אמצעי למחירה, במוכר שדהו מפני רעתה. מקרה מאוד ספציפי, מאוד מצומצם, שאדם שיש לו שדה שהיא מה שאנחנו קוראים על הפנים, היא רעתה, היא לא מניבה פירות, קרקע שתרשים סלעי, אז אדם רוצה להתפטר משדה כזה כמה שיותר מהר, אז הוא במחירה כזאת אז הוא מסתמך על השטר בלבד. אבל בשטר קרקעות לא קונים בשטר בלבד, אם מדובר בשטר מחירה. בשאר מחירות לא, העסק לא נגמר עד נתינת הכספים, כמו דינו של שמואל, שרק בשטר מתנה אפשר לומר נגמר העסק העברה על ידי השטר. אבל בשאר עסקים, אם זה לא מדובר במתנה, מדובר בשדה רגילה, צריכים מתנת הכספים. ועדיין היה מקום לחשוש שמחירת השדה מבעלה לאשתו זה לגלוי איזו זה, ולכן מה שרב נחמן ביסר, שאמרנו מילימליתה, שלא לא חושבים כך, לא חוששים מפני זה, אלא זה מחירה גמורה. סימנו מה שקראנו עכשיו עם מספר אחד. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים, תת נושא, הרי אנחנו באמצע מהלך, והתת נושא כתבנו בשוליים, מתי תופס הדקטני דשטר מחר בלי מתן מאות קונה בקרקע. אז ראינו תשובה ראשונה, אחד, מוכר שדה מפני רעתה. שתיים, תשובת רב אשי, מה שהדקטני שטר מחר זה לא שטר מחר, זה במתנה עם ייפוי כוח, שיהיה כמחר, שאותו מקבל מתנה יקבל מתנה איתנה, חזקה, ואנחנו נרחיב על זה בתוך הגמרא. וכמובן שתי התשובות האלו, אלו הם נגיד הם יוצאים מבית מדרשו של רב נחמן לחזק את הדין שמוכר שדה לאשתו, היא קנתה ולא אומרים לגלוי איזו זהו דבי. עוד הערה, נסתכל במבנה, יש לנו צורה חדשה, פפיון. סימון זה מיועד ליצור קשר עם הגמרא בעמוד ב', על שני מימרות הללו מופיע אותו קושיה, ואנחנו כמובן במפת התמוד מדגישים מבנה הגמרא, ובפעמים רבות עצם הכרת המבנה הוא מקל הרבה מאוד על זרימת הגמרא והבנת הגמרא. ואנחנו נראה שבעמוד ב' יש מבנה מאוד דומה למה שאנחנו עומדים לראות עכשיו, ואפילו הרשב"ם בעמוד ב' דיבור מטרי ומי טבעי עיר לכך. אז עכשיו בחזר לגמרא, רב אשי, ותשימו לב פה מספר 2, רב אשי אמר במתנה ביקש להתנה לה. הברייתא שתיארה קרקעות שנקנות על ידי שטר, מדובר באדם שרצה להעביר את השדה במתנה. ולמה כתב לו בלשון מחר? אז אם כן, למה ראינו במקור שדי מכורה לך בנוסף לשדי נתונה לך? כי למה הוא כתב את זה בלשון מחר? כדי לייפות כוחו של מקבל המתנה. בדרך כלל אם אדם מקבל קרקע כמתנה ובעל חוב שנותן המתנה תופס את המתנה כתשלום על חוב ישן שקדם לנתינת המתנה, זהו, מקבל המתנה נשאר בכלום. אבל אם נותן המתנה כותב את המתנה בלשון מחר, ובדרך כלל המחר קלו בו אחריות. אם אתה משלם, כמובן אתה מקבל אחריות. אז פה הוא לא שילם, מקבל זה מתנה. אבל מאחר שכתב זה בלשון מחר, אם יקרה מה שתיארנו מקודם, שברחוב יגבה את המתנה מאותו מקבל מתנה תמועת חוב ישן, אז בעל המתנה, זה המקבל המתנה, יכול לפנות חזרה לנותן המתנה לפיצוי. טוב, עד עכשיו ראינו שרב נחמן בינתיים הצדיק את אמרה שלו, שמה שהם אמרו הם נחשבים מילימליטה, שהמוכר שדה לשתו קנתה ולא אמרינה לגלו יזוזו דבאי. קושיה, מי טבעי לבה, מי שהלבה מן העבד ושחררו מן האישה וגרשה, אין להן עליו כלום. בעל עבד, אדון, הוא לבה כספים מעבדו, וצריכים להוסיף פה, כתב שטר מלווה וגם שריבד נכסיו כרגיל בהלוואות בשטר, שריבד את נכסיו, ובסופו של דבר, אפילו אם הוא אחר כך משחרר את עבד או מגרש את האישה, אין להם שום תביעה עליו. מה ידעי מה? לאו משום דמינן לגלוי זוזי הוא דבאי. כל זה היה משחק תקסיס מצד האדון או מצד הבעל, רק הוא ביקש עבר רק כדי לראות כספים שהוא חשש שנמצאים אצלם בהיחווה. הגמרא דוחה, זה לא הוכחה לענייננו. שני אתם, שמה בניין הלוואה אפשר לומר בוודאי זה היה התקסיס, המטרה שלו לגלוי הזוזי, כי אחרת הוא אותו אדון או בעל הופך להיות לווה, ודלו ניחה לי לשווי נפשי עבד לווה לאיש מלווה. בעניין הלוואות אדם זה כאילו זה דבר אחרון שהוא רוצה להיות לווה, כי הלווה נחשב משועבד כמו עבד לזה שאילווה לו. לכן דווקא שם אפשר לומר שמשהו לבא מן העבד או אישה זה לגלוי יזוזי, אבל במחר הבשטר גמור ומחירה מעל יתה, ובכך רב נחמן מחזק את עמדתו ואת את דינו מול כל ההתקפות של רב הונה. בצד יש לנו נושא, המוכר שדה לאשתו, מחלוקת אמורים לאורך עמוד ב' אם הבעל אוכל פירות. כידוע, קרקעות של אישה נשואה הם שהכניסה לנישואין, בדרך כלל בלי להיכנס לחצי מסכת כתובות עכשיו, בדרך כלל הבעל אומנם אין לו קניין הגוף על הקרקעות, אבל יש לו קניין פירות. מה הדין במקרה כזה שבעל מוכר שדה לאשתו? שלח רב הונה מה שאמרנו ששלח רב הונה ברבין, כוונה הוא שלח לתלמידי בית המדרש, המוכר שדה לאשתו קנתה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ובעל אוכל פירות. ברם, רבי אבא ורבי אבו וכל גדולי הדור אמרו, במתנה ביקש לתנו לה, ולכן הבעל לא יאכל פירות. זה המחשבה בנתינת שדה כמתנה לאשתו, לפי דעתם רבי אבא, שרבי אבא ורבי אבו אומר הבעל לא יאכל פירות. ולמה כתב לה לשום מחר? אז למה הנושא שלנו מדובר במוכר שדה לאשתו, והם רבי אבא ורבי אבו אומרים ש הוא התכוון לתת את זה כמתנה, אז למה הוא כתב בלשון מחר? ולמה כתב לשום מחר? כדי לייפות את כוחה. רק תשימו לב חזרה לעניין של מבנה הגמרא. יש לנו פפיון פה סביב רבי אבא ורבי אבור, והם אמרו אותו דבר כמו רב אשי, שגם הוא היה עם פפיון. אצל רב אשי סימנו אותו במספר רומאי אחד בצד טקסט הגמרא, ופה מספר רומאי שתיים, רק להראות את הכפילות, או את כן, כפילות הדין שמוזכר ליד. זה כמובן במסגרת אחרת שמופיעים רבי אבא ורבו תחת הדין של רב הונא בר רבים. אז יש מחלוקת בין רב הונא בר רבים, שאומר שמי שמחר שדה לאשתו הבעל אוכל פירות, לשיטתם של רבי אבא ורבי אבא, שבעל שמחר שדה לאשתו הוא התכוון למתנה, ובכך הבעל לא יאכל פירות. מטבעי, אז כפי ששוב ראינו בעמוד הקודם, אחרי ששמענו שמה מרבשי את הרעיון הזה שבמתנה ביקש, היה אותו קושיה, והנה אותו דבר. מטבעי לבא מן העבד ושחרו, והוא כתב שטר ושיבד נכסיו, או מן האישה וגירשה, אין להן עליו כלום. מה הייתה מה? לאו משום דאמרינן דאמרי לגלויי זוזי הוא דבר. כל הכנת השטר, המחירה בשביל אצלנו גם כן, זה רק לגלויי זוזי, אבל זה לא העברה רצינית של הנכס. אז וקושיה מה שאמרנו פה, שהמחירה לאשתו היא קנתה, לא, זה לגלוי יזוזי. הגמרא עונה כמו שם ראינו מקודם, שאני התם המקרה של הלוואה שהבעל כאילו לווה מאשתו, זה שונה. דלא משווי איניש עבד לווה לאיש מלווה, שם אפשר לומר שמטרתו היה לגלוי יזוזי, כי אחרת הוא יהיה לווה, וזה אף אחד לא רוצה להיות. אז המטרה שם זה היה לגלוי יזוזי, אבל מי שמחר שדה לאשתו, זה קונה. השאלה שהעלינו בעניין אכילת הפירות, זה היה מחלוקת, כבר ראינו שתי דעות. רק רוצה לציין שהרשב"ם בשורה רביעית מי טבעי וכו', הוא אמרנו מקודם, מוקדם יותר, שהרשב"ם הוא ער למבנה של הגמרא, כי הוא מציין האי קשיא דליאל. זאת אומרת, מה שמקשים פה זה אותו קושיה שראינו מקודם, ולשני המימרות נקשית בבית המדרש. מה כוונה שתי המימרות? זה א', זה היה רב הונא בר רבין שאמר שמוכר שדה אשתו קנתה, וגם רבי אבא ורבי אבא בוודאי לשיטתם זה קונה, רק היה להם מחלוקת עם בעניין אכילת פירות. הקושיה פה שלא להיות קניין בכלל, כי הכל היה רק לגלוי יזוזי, ועל זה תרצנו שאין להקשות מהמקרה של הבאה למקרה של מוכר שדה לאשתו. בצד יש לנו נושא ומבנה, גם הבלטת המעוין, דעות חולקות במחר שדה לאשתו, האם הבעל אוכל פירות. כפי שאמרנו כבר מוקדם יותר, שלאורך העמוד הזה הנושא הזה מופיע כמחלוקת אמוראים. אמר רב, המוכר שדה לאשתו קנתה, האישה קונה את השדה והבעל אוכל פירות במתנה, אם לא מדובר בבעל שמחר אלא נתן במתנה, קנתה, ואין הבעל אוכל פירות. ורבי אלעזר אמר, אחד זה ואחד זה קנתה, ואין הבעל אוכל פירות. כוונה גם במחר. אז יש כאן מחלוקת בין רב ורבי אלעזר בעניין מחירת שדה לאשתו, מה דין הבעל לגבי הפירות. עבד רב חיסדא עובדא כרבי אלעזר. רב חיסדא שנתקל במקרה כזה בהלכה למעשה, הוא פסק כרבי אלעזר, שגם אם הבעל מחר את השדה לאשתו, היה מקרה כזה, אשתה קנתה שדה מבעלה, אותו בעל לא אוכל פירות. אמרו לרבן עוקבא ורבן נחמיה בני בינתי דרב חיסדא לרב חיסדא. במילים אחרות, הנכדים פנו לסבא שלהם רב חיסדא, שאלו אותו, שווי כמו רב אבי ועבד כזוטרי, עזבת שיטת הגדולים רב אבי, והכוונה לרב, רב היה יותר גדול מרבי אלעזר, אז אתה עוזב את שיטתו, כי רב אמר במחירה זה לאשתו, הבעל כן אוכל פירות, ואתה פסקת שהוא לא יאכל פירות, וזה ואבי כזוטי, ואתה פוסק כזוטי כאלו פחות כמו רבי אלעזר. אמר לי רב חיסדא ענה, הוא אומר, ענה נמי כרב אבי עבדי, גם הפסק שלי הוא כמו גדולים. דחיית הרב אינם הרב יוחנן, והדגשנו את רב יוחנן עם פס מפותל, הוא הרב אבי שאליו התכוון רב חיסדא, ורשבם פה מתאר את רבי יוחנן כחברו של רב. יש על זה מקום לחקור יותר, במיוחד שתי גמרות מסכת חולין, דף נ"ד עמוד א' ודף קופלן עם זין עמוד ב', אבל לעכשיו רק נקבל את זה ככה, שרבי יוחנן היה מה שנקרא השווה לרב, ורבי יוחנן הוא אמר כי רב אלעזר, אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות, ולכן אומר רב חיסדא עונה לנכדיו, ולכן פסקתי כמו שפסקתי. אמר רבה הלכתה, המוכר שדה לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות, זה קצת מוזר. הגמרא תתעורר לכך עוד מעט, כי אתה אומר, היא לא קנתה, אז השדה נשאר אצל הבעל. אז מה זה שהבעל אוכל פירות? משמע שהיא כן קנתה ונשאר לו רק זכות על הפירות. אז זה פסק לא ברור. יש לו עוד פסק, ולכן מספרנו זה שתיים. במתנה, מי שנתן שדה לאשתו כמתנה, קנתה, ואין הבעל אוכל פירות. זה אגב פסק ש... ראינו למעלה בשמם של רבי אבא ורבי אבו, קבלת שדה בתור מתנה, אז אין הבעל אוכל פירות. אגב גם רב פסק כך. שורת הגמרא על הדין הראשון, תרתי ביטוי קצר, אבל זה שני דברים שהם נראים סותרים זה את זה. הרשב"ם ממול תרתי בתמיהה, שני דברים של רבא, כוונה בהלכה ראשונה שלו, סותרים זה את זה, לא קנתה משמע לא גור ולא פירות, דלגלוי זוזי ודבאי, והבעל אוכל פירות, מה שהמשך הפסק הזה, משמע שקנתה גוף הקרקע, דלב לגלוי זוזי ודבאי, אלא מחירה רצינית. אז אנחנו רוצים לשמוע איך ליישב את הדין הזה שלו. לא קשיא, כאן במאות תמונים, כאן במאות שאין תמונים. עוד מעט נחזור לזה. דאמר רב יהודה, מאות תמונים לא קנתה. אם הכספים שהיא שילמה בעניין המחירה במוכר שדה לאשתו, אם המאות האלו היו תמונים לא גלויים, הבעל לא ידע מהם ופתאום הם צצים, אז לא קנתה. כאן ברור שמטרת הבעל היה לגלוי הזוזי, אבל אם היא שילמה מאות שאינן תמונים, מאות שהבעל ידע מהם והיא העבירה אותם לבעלה, אנחנו לא ניכנס לשאלה איך זה שלאישה יש לה כספים שלא קשורים לבעל, היה לה, יש הסברים איך זה יכול להיות. אז, אבל מה? הוא ידע מהם והיא שילמה בהם את עבור השדה, קנתה. על זה נאמר הדין בעל אוכל פירות. אז רק לחזור, אצל רבא לפני 5-6 שורות, רבא אמר הלכתה המוכיר שדה לשתו לא קנתה. כן, זה מדובר במאות תמונים. מה שאומר והבעל אוכל פירות, זה קשור למקרה אחר, שאי שילמה עם מאות גלויים. תנו רבנן, יש כאן מקור שממשיך עד דף נון ב' עמוד א', בצד כתבנו בתחת כותרת הנושא, אין לקבל פקדונות מנשים, עבדים וקטנים. בגמרא עצמה יופיע ביטוי תינוקות, אבל זה אותו דבר כעת. תנו רבנן, אין מקבלים פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות. יש חשש בכל אחד מהם שהדברים האלו הם לא באמת שלהם, הם גנבו. האישה גנבה את הפריט שהיא מפקידה כפיקדון, היא גנבה את זה מבעלה או עבד מאדונו. והתינוקות, יש פה דבר, ביטוי מעניין, תינוקות זה בתוך הרשב"ם רואים שמדובר בתינוקות שהיו נגיד בית יתומים, והם החשש שהם לקחו מבית היתומים פריטים וכעת הם רוצים להפקיד את זה. והרשב"ם מנמק את האיסור, לא לקבל פקדונות מהם, שאין מסייעים ידי עוברי עבירה. כשהם רואים שלא מקבלים את הפקדונות שלהם, אז הם בדלת ברירה יחזירו את הדברים האלו למקום שגנבו אותם משם. נמשיך במקור, מה אם הוא עבר על זה, קיבל מן האישה, ואחר כך נראה קיבל מן העבד, מה עושים? יחזיר לאישה, והכוונה ולא לבעל. היא, נכון, היא נתנה, אנחנו לא מחזיקים אותה בגניבתה, כפי שמופיע ברשב"ם. ואם מתה, יחזיר לבעלה. יש התייחסות לזה ברשב"ם, שורה שלישית מתחת לברמה, יחזיר לבעלה, שאפילו אם ניתן לה ממון זה על מנת שאין בעלה רשות בה. לפני כן שאלנו, או הלינו, איך זה יכול להיות שלאישה יש לה דברים שלא קשורים לבעל. אז זה אחד מהדרכים, שמישהו נתן לה את זה בתנאי שעל מנת שאין לבעלה רשות, אז היא הבעלים הבלעדים על אותו דבר. אז מה, יכול להיות שאפילו אם זה, על זה מדובר, מכיוון שמתה יורשה בעלה שבה יורש את אשתו, וכך יחזיר לבעל. זה ממה נפשך עכשיו, הרי הוא שבעלה. מה זה ממה נפשך? או שהיא גנבה את זה ממנו, אז זה ממש שלו, או כפי שהוא הרשב"ם מסביר פה, גם בכך הוא ירש אותה, אז זה שלו. ממשיכים בגמרא, קיבל מן העבד, יחזיר לעבד, ומת, יחזיר לרבו. נמשיך בראש דף נון ב' עמוד א', קיבל מן הקטן, יחזיר לו סגולה. זאת אומרת, לא מחזירים את זה לקטן, כי הקטן לא יודע איך לשמור. ואם מת, יחזיר ליורשיו. וכולן שאמרו בשעת מיטתן, כולן כמובן כולל אפילו הקטן, בשעת מיטה, לפני שהם מתו, אמרו של פלוני הן. הם זיהו הבעלים האמיתיים של הפריטים שמסרו להפקדה, יעשה כפירושן. אנחנו נחזיר את זה לאותו פלוני שהם נגבו בשמם. ואם לאו, אם מה שהם אומרים לא נשמע אמין לאותו שומר, יעשה פירוש לפירושן, ואז נחזיר אותם לבעלים של אנשים האלו. אם זה האישה, למרות שהיא אמרה זה שייך למישהו וזה לא נשמע לנו כל כך, אז נחזיר את זה לבעלה. אם זה העבד שאמר לפני מותו זה שייך למישהו וזה גם לא היה נשמע כל כך אמין, נחזיר זה לאדון, ועל, וכן על זה הדרך. וזה מופיע ברשב"א ממול הכי גרסין ואם לא יעשה פירוש כפירושן, כלומר ואם לא מהימן להוא נפקד שהפיקדון של אותו פלוני הוא אלא של בעלים שלהם הוא, ומתוך בושה אינם מוצאים לומר שהוא של בעלים דלו להתחזקו כגזלים וגנבים, יעשה נפקד פירוש אחר לפירושו שיחזור לבעליהן של אלו ולא לאותו פלוני, וכי היגבנה אמרינן בסמוך באי עובדה דוויתו עם המעשה עם דוויתו האשתו של דרבה ברב ברחנה. הם עכשיו נראה את זה בגמרא. חוזרים שורה רביעית מראש העמוד בדף נון ב' עמוד א', דוויתו דרבה ברב ברחנה היא כשחפה בעת מיטתה אמרה לפני מותה, היא אמרה אני כיפי, הגילים האלו כאן שמות דמלטה ובני ברטה, כוונה מרטה זה שם חכם ובני ברטה כוונה בני ביתו, נכדים. אז היא אותו, אותה אישה, אשתו של רבה בחנה מצביעה על, על, על הגילים שהיו ברשותה למי הם שייכים. עתה לקמי דרב, זה רבה ברחנה בא לפני רב המלא, אז רב אמר לו אם האמנה לך עשה כפירושה, אם היא אמינה לך שהיא לא גנבה ממך כלום. כל כך מעניין, אנחנו מדברים פה על משפחות מפוארות, על אמורים צדיקי יסוד עולם, ובכל זאת רב מעלה אפשרויות כאילו שאם היא אמינה שהיא לא גנבה ממך כלום אז עשה כפירושה, אז תחזיר את ה, תיתן את הגילים האלו לאנשים האלו, והיא לא, אם היא לא אמינה לך עשה פירוש לפירושה, ובמילים אחרות תעכב את הדברים האלו לעצמך. ואיקה דאמרי אחי אמלה, זה לשנה שנייה, לכן נרשם פה מספרים רומאים אחד ושניים והדגשנו ואיקה דאמרי לשנה שנייה. כך רב אמר לרב אבא בחנה, היא עמידה, עמידה היא עשירה, היא עמידה לך עשה כפירושה. מה זה מי עמיד פה? היא עמידה אותם, כוונה אותם שהיא אומרת שלהם, אם הם עשירים, והכוונה למרתה ונכדיו, אז שהם, הם, יכול להיות מאוד שאנשים עשירים היו להם עגילים יוקרתיים כאלו, אז תחזיר להם. והיא לא, אם הם לא אנשים עמידים, עשה פירוש לפירושה. יש מה שהסברנו זה אחד משני פירושים שנמצאים ברשב"ם. אנחנו נפנה ביחד לקרוא את זה ברשב"ם. שורה ראשונה מתחת לגמרא, רב אמר לרב בר בחנה היא עמיד עלך ברשב"ם, ואותם שהיא אומרת שהם שלהם עם עשירים הם ראויים, וראויים להפקיד כיפי שאר חפצים, חפצי ערך, חפצי יוקרה, עשה כפירושה ואחזירם להם. היא נמי, עוד פירוש למילה עמידה לך, היא עמידה לך אשתך שיש לה אוהבים שנתנו לה ממון אמנת שלא יהיה לך חלק בו, ומתנה איזו שנותנת לקרוביה משלה. ואז עם הזמן אחרי שאותם אנשים נתנו לה כספים היא קנתה הגילים האלו כמתנה לבני למרתה ואיזה משפחה של אשתו, אז עשה כפירושה. חוזרים לגמרא, מן הקטן ראינו בשורה ראשונה, לכן יש לנו חיצים בצד הגמרא, אם הוא קיבל מן הקטן לא מחזירים את הפיקדון, את הפיקדון לקטן, אלא יעשה לו סגולה. מהי סגולה? אפיס אמר ספר תורה, סגולה, זה אנחנו רוכשים דבר שממנו אותו קטן יכול להנות, ובו בזמן נשמר הקרן. אז מה עושים? אז אנחנו לוקחים את אותו פריט שהוא קיבל מן הקטן, אז וקונים מזה ספר תורה. הקטן יכול ללמוד בספר תורה, זה אלו הפירות, והספר תורה נשמע, הוא קיים, הקרן קיים. רבא בר אבונה אמר דיקלה, דאחר מיני תמרי, מה זה סגולה? אז קונים מתמועת העלות של אותו פריט, או זה כספים שהוא קיבל לשמור מהקטן, אז קונים מהם עץ דקל, והקטן יכול להנות מהפירות, מהתמרים, ונשאר עץ, הקרן נשמר. אז אנחנו נעצור פה היום, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך עם דף נ"ב. עד כאן שיעורנו להיום.